נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
טוב, מאזיני כל חי היקרים, 11 דקות לאחר חצות, ושוב אנו נפגשים בסייעתא דשמיא לעוד תוכנית של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו שלמה פולק האגדי, על הביצוע הטכני המאסטר אורי כהן, אחרי המוסיקלי שלנו הלא אשר גיימר בקצב היום של מיוזיק ושל כל חי. ואנחנו יוצאים לשעתיים שלכם המאזינים, שעתיים שבהם אתם מטלפנים אל מספרי הטלפון שהתפרסמו והתפרסמו כאן, תוכלו לדבר איתנו על כל מה שרק תרצו. תרצו לשאול, לשתף, לפרוק, מועקה יושבת על לבכם, או סתם לספר איזשהו סיפור שיעשה לכם או לנו טוב, אתם מוזמנים לעשות זאת. ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם נוכל לעזור ולסייע. אז כן, כפי שאמרתי, מספרי הטלפון שלנו הם 03-593-93, 03-593-93. שלמה פולק ייקח את השיחות מכם, יעביר אותם אליי כאן אל האולפן, כפי שהוא כבר עושה זאת בצורה נפלאה. ואנחנו יוצאים לדרך לשעתיים שלכם המאזינים כאן עד השעה 2 בלילה, והשיר שאיתו נפתח, אני מקדיש, אנחנו מכוונים גבוה, כמו שאמרו לי כאן באוזנייה, כן? ואני מקדיש אותו לשכני היקר, מר אשר סטולר. בבקשה.
רוצה לכוון כמו יד מנסה לדבר וכמו גלים סוחפים בים אותי כל יום פה מחדש כמו אז מכוון גבוה לחזור אליך גבוה כמו ילד רוצה לחבק כמו השקט מנסה לנחם. וכמו גלים סוחפים בים אותי כל יום פה מחדש, כמו אז, אז מכוון גבוה מכוון גבוה, מכוון גבוה, מכוון גבוה, מכוון גבוה אליך, כמו הוא אליך. רוצה לדבר, רוצה לבקש, רוצה רק לחזור אליך,
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום, לילה טוב, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
רציתי לשאול, יש לי מחשבות וזיכרונות לא טובים מהעבר, שאתה רוצה לשלוט בהן יותר, לא לתת להן ככה לשלוט בי, איך אני יכולה לעשות את זה?
שאלה מצוינת. תראי, אחד הדברים שהמוח שלנו לא מסוגל, וכשאני אומר המוח שלנו אני מדבר באופן כללי, אבל זה עוד יותר מקבל משמעות במוח של אישה. אני תכף אסביר מה אני מתכוון. המוח שלנו לא יכול לא לחשוב. זאת אומרת, אין לנו אפשרות לשים את המוח על נוטרל. אני עכשיו לא חושב כלום. גברים אולי קצת מסוגלים לעשות את זה. נשים לעולם לא. והמוח כל הזמן עובד, והראש כל הזמן חושב. ואני יודע שאפילו נשים מסוגלות ללכת לישון, ולקום עם תובנות, הם תוך כדי שינה גם חושבות. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. הדבר היחיד, 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 שיש לנו את הכוח לגרש מחשבות או זיכרונות, זה במילוי של מחשבות וזיכרונות מזן אחר. זאת אומרת, מחשבה מגרשת מחשבה, זיכרון מגרש זיכרון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? המוח שלנו זה הרי בריאה בכלל שאי אפשר לקלוט ולהבין את המימדים שלה. זה כמו סוג של הרדיסק כזה שאומר זיכרון, שככל שאתה רוצה יותר ויותר לשים עליו דברים נוספים וחדשים, אז הוא כביכול מדחיק את החומרים הקודמים. זאת האופציה היחידה שלנו לשלוט במחשבות. עכשיו אני אסביר את עצמי. יש אנשים שחוו איזושהי טראומה, שזה משהו ש... פשוט תפוס בהם, זה מושרש בהם, ולזה שווה לעבור טיפול מקצועי, איך לשחרר טראומות. אם לא מדובר על... טיפול, פסיכולוגים עושים טיפול יפה, מעניין, כמה מפגשים, מדברים על מה שהיה, פותחים את זה בזהירות, מפרקים את זה בזהירות, מיישרים את זה ומחזירים את זה למסלול, זה אם מדובר על טראומה. אני מדגיש, לא כל מחשבה לא טובה, טראומה.
לא, מדובר על טראומה.
אם מדובר...
מניבה מחשבות.
ברור, טראומה, טראומה שלא טופלה, קוראים לזה בשפה מקצועית, מולידה פוסט-טראומה. זאת אומרת, אדם חווה חוויה קשה, חשב שיהיה בסדר וימים יעברו, והוא ישכח מזה, והכל יהיה טוב, וזה לא עובר, זה מייצר פוסט טראומה, זאת אומרת, זה סוג של גרורות של מחשבה. אם הייתה טראומה קשה, והיא עדיין מותירה פוסט טראומה, אין טעם סתם לדבר באוויר, זה לא בושה לקבוע תור אצל פסיכולוגית, לא משנה, זה לא צריך משהו מדי גדול, זה באמת טיפול שהוא מהפשוטים בנושא הלך המחשבה והנפש. כמובן שחשוב שיהיה חיבור בין המטפל למטופלת, זאת אומרת שכימיה, יש אנשים עם תעודות לקיר מכאן ועד אמריקה, אבל אין להם איזשהו חיבור. מאיזה אזור את בארץ?
ירושלים.
ירושלים, אוקיי, אני קצת פחות מכיר, אזור המרכז יש לי אפילו שם להמליץ לך, אבל יש ירושלים לדעתי באמת המון, זה לא... כמו פגישה עם פסיכולוגית, עם אישה טובה, איכותית, אשת מקצוע, לשבת איתה, לספר לה, נגיד למה מטריד, למה אני אומר אשת מקצוע ולא סתם, כי יש אנשים שהם חושבים שהם אנשי מקצוע, והם לא מיומנים, והם פותחים כביכול את הפצע, או את הטראומה, או את הנקודה, ולא יודעים לסגור אותה נכון, ולא מועילים כלום, ולפעמים אף מזיקים. לכן כן ללכת לפסיכולוגית מקצועית, רשמית.
גם אם זה טראומה במרחק של שנים?
כן. תראי, לטראומה שעשתה איזושהי שריטה נפשית ולא טופלה נכון ולא עברה, אין מגבלת שנים. אין מגבלת שנים. אדם שחווה טראומה, ולצורך העניין זה לא משנה כמה היא קשה, הטראומה, משום שזה פר בן אדם. אדם יכול לראות מול העיניים מישהו נדרס וזה לא עושה לו כלום. ואדם יכול לראות, סליחה שאני משווה, כן, אבל כאילו חתול נדרס וזה מייצר לו טראומה. זאת אומרת, אין קשר בין עוצמת הטראומה, כי היא מאוד מאוד שונה אצל כל אחד. יש אנשים שעברו חוויות קשות מאוד בכל מיני ניסיונות של אלימות, של ביזיונות, של לא משנה מה, והם המשיכו הלאה בחיים וזה פשוט לא נגע בהם. יש אנשים שחוו משהו שהוא אצל השני כלום, אבל אצלו זה עשה סריטה. הטראומה זה פר בן אדם. ואין לזה שנים, כן? אין לזה פג תוקף. אם זה פגע, שוב, אם זה פגע, וכמו שאני מבין זה כן פגע, זה לא נעלם, אז זה נמצא עמוק, בסדר, זה נמצא עמוק, אז לא כל היום זה צף, אבל מספיק סיטואציה או סנריו שקצת דומה למה שהיה בזמן או בטיימינג או בפינת רחוב או באזור, במחשבה או בבן אדם שעובר שקשור לסיפור הזה, והכל צף כאילו זה קרה אתמול.
נכון.
זהו, אז כן, טיפול מקצועי, אצל אשת מקצוע, פסיכולוגית, לדבר על זה ברור, להגיד, אני מודע, עברתי טראומה, לא טופלו, אני רוצה טיפול. זה לא משהו מורכב, אין סיבה אפילו לחשוש מזה, ויתרה מזו אני אומר לך, אין סיבה להזניח, זה למה צריכה לסבול. יש לזה טיפול, תעברי טיפול, תצאי מזה, תמשיכי על החיים שלך לפנייך, זה יכולה, אין סיבה שזה יטריד אותך, אני גם לא מנסה לתת לך כלים להיאבק בזה בכוח, משום שזה לא נכון. זה לא נכון לעשות את זה. את יכולה לקבל עזרה מקצועית, אז אין סיבה שתאבקי סתם.
אוקיי.
בסדר?
בסדר, תודה רבה.
בהצלחה רבה ובשרות טובות, לילה טוב.
תודה רבה.
של קוצים ושל כוח חלק ממני תמיד יזכור להום חלק בי יבכה בלי להבין חלק בי ימשיך להאמין חלק בי תמיד ימשיך לזכור ויש שם חלק בי ישכח חלק בי יואב הסדר של המים ויגע בשמיים יותר מתמיד כשפתאום ישכחו להסתכל בעיניים חלק ממני תמיד יזכור להביא חלק בי תמיד ימשיך לזכור ויהיה שם חלק בי ישכח חלק בי יאהב
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
טוב ומבורך.
כן, בבקשה.
הייתי שמחה ככה, גט בשני נושאים. נושא ראשון זה הביטחון עצמי. שמעתי שכבר שאלו על זה רבות בתוכנית, וישר כוח על הסיטים. ההתמקדות שלי זה דווקא מול העובדה שיש כאן בעל שלא רק שלא... מעריך, אפילו מבקר. לא רואה כמעט את מבחינתו שום דבר, כל מה שנעשה בבית זה כאילו מובן מאליו, שיכול להתבטא אפילו עוד במילה לא עושה כלום. וכמובן שנתינה בבית מבורך של ילדים היא אינסופית, היא ללא תנאים. ולפעמים אני מרגישה שאני פשוט הולכת לאיבוד.
אוקיי, זה הדבר הראשון או שזה הכל או שיש לך עוד משהו או שנתחיל אחד אחד?
זה הדבר הראשון, נתחיל אחד אחד אולי, כן.
תראי, אין ספק שהאתגר הוא אתגר מאוד מאוד קשה כשהסביבה שלך לא יודעת להעריך את מה שאתה עושה. אין ספק.
לא יודעת להעריך, זה אפילו...
כן, בדיוק. לא יודעת להעריך.
אפילו בוחתת, הייתי אומרת.
לא יודעת להעריך, זה מה שנקרא סף הכניסה, אבל מפה ואילך המרווח הוא גדול, כן. זלזלים אפילו, פוגעים, וזה לא משנה. ושוב, אני כרגע לא מנסה לטפל בזה מהסיבה הפשוטה, משום שלא הוא צלצל איך פותרים את זה, ופתאום מנסים להעריך את אשתי, אז אני לא יכול לתת לך טיפים בשבילו.
אני עצמי, איך אני...
בדיוק, אנחנו צריכים לעשות חלוקה. והחלוקה שלנו היא קצת מורכבת, אבל היא מאוד מאוד ניתנת לביצוע. אני אסביר. אני אלך איתך לגמרי לכיוון אחר, ואנחנו ניקח את זה כדוגמה, ואז נשליך את זה על הסיפור שלנו. אחד הדברים שאני שומע באמת רבות מאנשים, אבל אני מדבר כאילו, אני חושב ש-50% משיחות עם אנשים, אני שומע משפטים כמו, תקשיב, אני החלטתי שאני מפסיק להיות בן אדם טוב. או אני מפסיק להיות בן אדם נחמד. וזאת השאלות עולם. הוא אומר, תשמע, כי אני אוכל ומקבל מכל כיוון, ככל שאני נחמד יותר, עוד יותר מכות, ועוד יותר ביזיונות, ועוד יותר אכפשות. ואני מרגיש פרייר, ונדרך, ונרמס. ותקשיב, אני רואה שאנשים שהם קצת ככה יותר קשוחים, ופחות נחמדים, הם עומדים על הרגליים, תשמע, ואני לא יכול, נמאס לי להיות טוב, מנצלים אותי. ואני באמת מקבל את זה מכל מיני סוגי אנשים, בכל הגילאים, בנושא זוגי, בנושא חברתי, בנושא, לא משנה. ואז, אני שואל את הבן אדם שאלה, והיא שאלה שאני גם שואל את עצמי פעמים רבות, משום שאני מכיר את הסיפור הזה, ואני יודע מה המחיר של להיות אדם נחמד, קשוב, טוב, נוח, פרייר, נרמס, ניקח את כל המילים היפות. ואני שואל אותו שאלה, תגיד, האם אתה טוב מפני שאתה חושב שזו הדרך הנכונה? תשובה ראשונה, או שאתה טוב משום שאתה מצפה שבגין הטובה שלך ייטיבו איתך או יעריכו איתך. זאת השאלה. עכשיו, כל בן אדם חושב כמה שניות, ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? בפדאי שאני טוב כי אני מאמין שזו הדרך. אני אומר לו, יופי. אם אתה באמת מאמין שלהיות טוב, זו הדרך הנכונה, אז נכון שקשה מאוד להיות בסביבתם של זאבים ואנשים רעים שיודעים רק לקנטר וללכלך. אבל האם אתה בא להגיד לי שבגלל שסביבך יש אנשים שאינם ראויים להיקרות אדם, אתה הולך לוותר גם כן על האנושיות שבך, על האג'נדה שלך, על הדרך שלך, על האמונה בצדקת הדרך, הלא אתה מאמין שלהיות טוב, זו בעצם הדרך הנכונה בחיים, ללא קשר מה אני חוטף מזה. עכשיו, מה אתה בעצם אומר לי? שמכיוון שלצערך הסביבה היא רעה, ומה לעשות? כן, יש אנשים גם רעים בעולם. אז אתה בעצם מקריב על מזבח אותם אנשים, גם את המעט השפיות שיש בכל התסכול הזה, שזה אתה. ובעצם, אני מעצים לו בשיחה את התובנה, ואני אומר לו יותר מזה, ואם אתה הופך להיות טוב כי אתה מצפה לטובה או להערכה, אז אני אומר לך, תפסיק להיות טוב. אל תחליט. אם הסיבה שאתה טוב כי אתה מצפה לאיזשהו פידבק, אז אני גוזר עליך מהשנייה להפסיק להיות טוב. משום שלהיות טוב, משמעות הדברים, שאני בוחר בדרך נכונה, של נתינה, של עצמה, של לקיחת אחריות. עכשיו, יכול להיות שאני אעשה את זה ברמה הכי טובה בעולם, ויעמדו על ידי אנשים הכי מזלזלים בעולם, ופוגעניים, וינסו לרמוס אותי, אבל אם אני עושה את זה כי זאת האמונה שלי, שכך נראה בן אדם אמיתי, אנושי, ישר ומהותי ושורשי, אף אחד לא יצליח לשבור אותי. כלפי מה הדברים אמורים? הרי מה בעצם קורה? איך עובד ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה משהו שהוא נרכש. ואין ספק שכשבן אדם עושה טוב, הוא מקבל כל הזמן פידבקים טובים, אז הוא מתעצם. אין כמו לעשות השקעה טובה, ולקבל כפיים מכולם, ואחר כך עוד מכתבים, ולהגיד, תקשיב, אתה לא מבין מה עשית לי, וכמה שאני מעריך אותך, בטח שזה מחזק את הביטחון העצמי. איפה אנחנו נכנסים לתסביך? במקרה שלך, שאת כן נותנת, וכן עושה, וכן פועלת, וכן מיטיבה, וכן עוצמתית, אבל לצערך הרב, יש לך ניסיון לא פשוט, שהסביבה שלך, לא רק שלא יודעת לתת לך פידבק חיובי, אלא להפך עוד מבקרת אותך. עכשיו, פה אנחנו מגיעים לצומת, לפרשת הדרכים, למורכבות, שאומרת ככה, אם אני בעצם נשבר, ואני אומר, אוקיי, אני לא מוערך, אני, הרי בכל מקרה, מה שאני עושה, לא רק שאני לא מוערך, אני עוד מקבל על זה על הראש, אז מה אכפת לי לא לעשות כלום ולקבל על הראש? בשמה אני מתייגע? על מה אני משקיע? לאן אני הולך?
כן, אני לא שם. אני עושה את זה למען ילדיי ולמען ביתי ואני שלמה, אבל אני רוצה גם לשמור על עצמי לא ללכת לאיבוד. אם אני מרגישה שאני נוטה כבר להאמין לכל השלילי שנשמע כלפיי.
אז זה בדיוק הנקודה שבה את נמצאת במקום הכי טוב. זאת אומרת, את מאמינה בדרך שאת עושה. ואת יודעת שאת עושה את הטוב, לצערך הרב, מכיוון שאין לך את המנועי תדלוק מסביב, את לפתע אומרת, רגע, אני עומדת להישבר, ואני לא רוצה שזה יקרה. וזה לא דבר שמתאים לי. פה יש את האופציה הנוספת שלי, אני ממליץ פעמים רבות, שאין מה לעשות, היא לא הכי קלה, אבל היא הכי פרקטית, זה ליצור לעצמי חיזוקים אישיים. אני אסביר. אני ממליץ להרבה אנשים, בעיקר שלוקים בבעיה בביטחון עצמי קלאסי, לקחת דף ועט ולמלא את כל הדברים הנפלאים שיש בי. וזה דבר שעובד בצורה שאין לך מושג כמה אנשים יתקשרו להודות לי על זה. זה נשמע קצת קטנוני, זה נשמע אולי ילדותי, אבל זה פשוט אחד הדברים הכי מדהימים בעולם. לקחת דף ועט עם עצמי באיזה לילה או באיזה בוקר שקט, ולמלא את כל הדברים הטובים שיש בי. המתנות שיש בי, האיכויות שיש בי, הנתינות שיש בי, העוצמות שיש בי, היכולות שיש בי. למלא. למלא דף עם 30, 40, 50 כוכביות ושורות, ולכתוב על עצמי, ואיך אני אומר, באותם רגעים לשכוח מהמושג הזה שנקרא שער הגאווה. אין, הוא לא קיים עכשיו. אין ענווה, אין גאווה, יש כרגע נתונים. ואני פשוט רושם לעצמי רשימה אינסופית. כמה אני מוצלח, וכמה אני טוב, וכמה אני נותן, וכמה אני מבשל, וכמה אני איכותי, וכמה אני מארגן, וכמה אני רושל הכתפיים, וכולי וכולי. והפתק הזה נמצא אצלי. ואני מסתכל בו פעם ביום או פעמיים ביום, מתי שאני מרגיש שאני צריך את העוצמה שלי. מה בעצם עושה הדבר הזה? זה עושה דבר מאוד פשוט. הרי מה שיש בי קיים בי, אף אחד לא ייקח ממני את זה. זה שאני טוב לילדיי, וזה שאני משקיע בביתי, זה נתון. אלא מה? כשהרוחות סוערות מסביב, ושיש חוסר הערכה, זה לפעמים מטפטף ומחלחל וגורם לי שאני באמת אדם טוב להאמין שמה הסביבה צודקת ואני לא כזה מוצלח. והפתק הזה הוא בעצם החסימה לרוחות שיתפטפו פנימה. הוא בעצם אומר לי, תקשיב, אני השפוי פה במקום של אי שפיות. עכשיו, לפעמים אני אומר לבן אדם, כשמישהו פוגע בך, הוא אומר לך מילה שלא נעים לשמוע, או ביקורת קשה. הרי למה בדרך כלל אנחנו נפגעים מאנשים? כי אנחנו אומרים שמה יש אמת בדבריהם. אבל להבדיל, כשפוגע בך בן אדם שהוא לא בריא בנפשו, אתה הולך ברחוב, פוגש לך בן אדם שלצערנו הרב הוא לוקה בשכלו, לא משנה, הוא אומר לך, אתה משוגע, אתה גנב, אתה לא נפגע. זה אולי סיטואציה לא נעימה, כי אנשים שמעו, אבל אתה לא הולך ברחוב, אחר כך מתחיל לחשוב, תשמע, אולי אני גנב. אולי, זה שאמר את זה, הוא לא נורמה, הוא מסכן. הוא בן אדם מסכן, אז הוא, כל אחד שעובר, הוא זורק עליו משפט. ביום שאני מבין שהאמירות שנאמרות כלפיי הם הלא תקינות, ואני אתקין, סליחה שזה קצת נשמע גאוותני, אבל אין מה לעשות כך שאומרים על ביטחון עצמי ועל שפיות, אני לא נפגע. את צריכה לעשות תרגיל הפוך. במקום להיפגע ולהוריד את עצמך בביטחון עצמי, להתחיל באמת לרחם על בעלך שמסכן, הוא לא יודע להעריך איזה אישה יש לו. לא להיפגע ממנו, לא להריב איתו. לא להחזיר לו מלחמה, שער הפוך. נגיד, כמה מסכן בן אדם שלא יודע להעריך שיש לו אישה כזו טובה. עכשיו, ביום שיש לי עליו מבט של רחמים, אני משתכנע בסוף שהוא בן אדם שזקוק לרחמים, אז ממילא המשפטים שלו בכלל לא פוגעים בי. כי הוא בן אדם מסכן. הבן אדם מסכן צריך לרחם. מבן אדם מסכן לא נפגעים. זה תרגיל מאוד מורכב, אבל הוא מאוד פרקטי, כי אני רוצה לשמור עלייך, כי את המתקשרת ואת זאת שצריכה את החיזוק. וכשאני אומר לאנשים, תדע לך, הסביבה שלך היא לא נורמלית. אני לא אומר את זה כדי להחמיא לך או כדי לחזק אותך. כי אני באמת חושב שאדם שעושה ופועל ונותן ומשקיע, במקום לקבל תודה עוד מקבל מה שנקרא סתירת לחי, אז הוא חי בסביבה לא בריאה, או מסכנה, או מתוסכלת. יכול להיות שאני לא יודע מה בעליך עבר. אין לי מושג מה עובר לו בראש. לא יודע איזה ילדות הוא עבר. לא יודע מה הוא גדל, מה הוא חושב. יכול להיות שהוא באמת מסכן. הוא לא רק עושה את עצמו. אני לא יודע. אני אשמח מאוד שהוא היה משוחח איתי גם, אבל זו החלטה שלו. אבל בסוף מדובר באדם שלא באמת מעריך מישהי שבאמת עושה. אז במקום שניקח את החלק הטוב בבית שזאת עד שאת פעילה ואת עושה ואת אומרת, ונפרק אותו, בואו נייצב את הנתון הנכון. בואו נחזק את האמת ונרחם על אלה שלא יודעים להעריך. וככה גם לא ניפגע.
אוקיי,
הבנת?
בהחלט.
לא קל, אבל אפשרי.
ודאי, ודאי, בלי ספק. שאלה נוספת שהייתי רוצה לי, ככה לשמוע ממכם, סוף כל סוף הוא כן הסכים לפנות לייעוץ. יש פה באמת כמובן סיפורים מאוד קשים שהיו במהלך השנים. אנחנו מצפלים, אדם לאדם לעמל יולד זה ודאי, מידך שלא נגע לריק. אם אנחנו, אדם שחוזר כן, הדברים חזרו ונשנו בעבר, דברים קשים, לבעיות קשות של אמון, כמה באמת לתת את באמת את האופציה לדבר כזה. אני מצד אחד חסה לי ילדיים, מצד שני אני לא יודעת אם זה לא אכזריות, שהם רואים את מה שהם רואים, שאיש להם אמא שהיא כביכול קשובה ונותנת להם את כל הבמה, אבל היא עצובה בפנים, והיא לא באמת פנויה ב-100% לתת להם את מה שהם צריכים.
בוא נשאל את השאלה בצורה קצת יותר בוטה, כי אני, כאשר אנחנו מתעסקים בדיני נפשות, אז תרשי לי ללמוד אם הבנתי את מה את שואלת, ואם לא אמרתי מדויק, תתקני אותי. אני שואל את השאלה באמת בצורה מאוד מאוד גסה, אבל חשובה לי הכנות. את שואלת ככה, ובואו נדבר עליך כדי שזה לא יהיה אישי. אישה שואלת, אני חושבת שאני טובה, שאני איכותית, שאני בסדר, שאני נותנת, שאני פועלת, שאני עושה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אני חושבת שבעלי לא מעריך ואף מעבר לכך. אני מתמודדת בהתמודדויות לא פשוטות. השאלה עד כמה זה נכון לסחוב את הזוגיות הזו ביחד למען המשפחה והילדים, והאם יכול להיות שזה הרבה יותר נזק שאנחנו ככה שורים בתוך כל הבלגן הזה ולא עושים פרידה מסודרת, ואז לפחות הילדים יבינו שיש שני צדדים. זאת השאלה?
ממש כך.
הבנתי. אבל אני אגיד לך שתי תשובות, ואני מאמין שאת תבחרי בעצמך איפה את נמצאת. אמר לי פעם בן אדם שהתגרש משפט שהוא חזק מאוד, ואני אומר את זה לכל מי שמאזין לנו ואולי נמצא באיזושהי התלבטות או קושי. אמר לי, תראה, אתה יודע מתי מתגרשים? ביום שכל העולם שנמצא לצדך מסביר לך כמה זו טעות. וביום שכל החברים שלך מסבירים לך כמה תסבול מזה. וביום שכל העולם ואשתו משכנע אותך שאתה תתחרט על זה כל החיים שלך. ושכל העולם נמצא נגדך והסביר לך את כל ההסברים למה אתה עושה טעות. ובכל זאת אתה מרגיש שזה מה שאתה צריך לעשות, זה הזמן להתגרש. עד שזה לא שם, וכל שיקול אפילו קטן מצליח להרעיד אותך, אתה עוד לא שם כנראה. זו תשובה אחת, שהיא עמוקה מאוד, היא חזקה מאוד, אבל היא פשוטה מאוד. זאת אומרת, בסוף כשמרגישים שצריכים לקום וללכת, לא מתייעצים עם אף אחד. אם אנחנו עדיין נמצאים בלבטים, זה יכול להסיק, וזה מזיק. וכל אחד שעבר בחווה את זה יכול לספר סיפורים שזה נגררת שאין לסוף. פרט שיש ילדים. אני מתעורר כל פעם באירועים ובסמאל. זה אין סופי. ויודעים את זה. ובכל זאת אומר לי, אבל אחרי שאתה יודע את הכל, ואתה שומע את הכל, וכל העולם נגדך, ואתה יחיד מרגיש כמו אברהם אבינו להבדיל, כן, אברהם העברי, בעבר היחיד. ובכל זאת אתה עושה, זה אומר שאתה הגעת לשם. כל עוד שזה לא שם, אתה לא שם. זו תשובה אחת. תשובה נוספת שגם אותה אני אוהב לומר, למרות שהיא הפוכה וסותרת את מה שאמרתי, אבל חובתי לומר את האמת. אני לפני שנתיים פה בתוכנית קיבלתי טלפון מבחורה בת 19, שביקשה לדבר, וכששאלו אותה בהפקה מה היא רוצה, היא אמרה שהיא רוצה להעביר מסר לאומה 4-5 דקות. בסדר, אני משתדל לתת במה לכל מי ש... מעוניין, כמובן שזה בגבול הטעמתו, וזה בעניינים שאפשר לדבר, וזה לא לשון הרע, ולא סתם פוליטיקה או רכילות. והיא קמה ואמרה, אני בת להורים שהיו אמורים להתגרש ולא התגרשו. כך היא פתחה את הנאום שלה, זה היה פה ברדיו באחד בלילה, בתוכנית שלי. ואני פונה לכל הזוגות שנמצאים בסיטואציה כזאת שהם מרגישים שהם רוצים לפרק את החבילה, אבל בשביל הילדים הם לא עושים את זה. אתם עושים את הטעות של החיים שלכם.
וואו.
אני כבת מהצד ראיתי בזה חולשה, ראיתי בזה, מה ראיתי אומרת? הרי זה לא שההורים שלי, למעני, נהיו אוהבים ומכבדים זה את זה. זה לא התמונה. אלא הם המשיכו לריב, והמשיכו לא להסתדר, והמשיכו לא להיות בזוגיות טובה, אבל נשארו תחת אותה קורת גג, עם טייטל רשמי של כדת משה וישראל, ולא גט בשביל הרשמיות שלא יגידו שאמרו שלהם גרושים. היא אומרת, אל תעשו את זה. אני יודע שבלבלתי אותך, ובאתי לך פה שתי תשובות קיצוניות, עם שתי תובנות הפוכות.
דווקא אני מוצאת איזשהו, סליחה, אני מוצאת איזשהו צינור מקשר.
מצוין, בשביל זה אמרתי זה, כי אני חושב שיש צינור מקשר.
לגמרי.
זה בדיוק הקצוות שאנחנו צריכים לדעת למתוח את החוט ולהבין שזה בעצם הגרף.
שם הם מתעדכים.
בדיוק, ואנחנו מתעדכנים כל אחד באיפה הוא בגרף. מקווה שעזרתי לך.
בהחלט, ולא ספק, יישר כוחכם, אני נהנית להאזין ולהחכים, יישר כוח, לתגובים.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
מסתכל מהחלון רואה את האנשים הולכים רצים חיים את החיים וכולם שונים מגוונים ולא דומים אבל רוצים תמיד להיות בסדר יוצא אל הרחוב ומקרוב אני פוגש את העיניים את המבט וכולם שונים מגוונים אבל עדיין בתוך כולם יש נקודה אחת הנקודה הטובה הנקודה היפה הניצוץ הקטן שבלב כל יהודי לאהוב ולתת לשני באמת הפינה החמה בלבך ובליבי תחפש אל תפספס את הכי יפה שיש תנסה ותגלה שלא צריך להתבייש החומות תמיד נופלות והקרח גם נשבר להאמין שכולם טובים זהו העיקר מסתכל מהחלון רואה את האנשים הולכים רצים חיים את החיים וכולם שונים מגוונים ולא דומים אבל רוצים תמיד להיות בסדר יוצא אל הרחוב ומקרוב אני פוגש את העיניים את המבט וכולם שונים מגוונים אבל עדיין בתוך כולם יש נקודה אחת הנקודה הטובה, הנקודה היפה, הניצוץ הקטן שבלב כל יהודי, לאהוב ולתת לשני באמת, הפינה חמה בלבך ובליבי, תחפש אל תפספס את הכי יפה שיש, תנסה ותגלה שלא צריך להתבייש, החומות תמיד נופלות והקרח גם נשבר, להאמין שכולם טובים זהו העיקר הנקודה הטובה הנקודה היפה הניצוץ קטן הניצוץ קטן שבלב כל יהודי לאהוב ולתת לשני באמת הפינה החמה בלבך הנקודה הטובה, הנקודה היפה, הניצוץ קטן שבלב כל יהודי, לאהוב לתת לשני באמת, הפינה החמה בלבך ובליבי, keep in mind that you can find
find that there is kindness everywhere. All the walls begin to fall when you trust that there's good in there. Every heart has got a spark, so you could be the one to light. Don't be scared, cause if you dare, you can surely break the ice.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400. שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה ואף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה. עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום.
וברכה.
תודה רבה לרב שהשקיע כל כך ושמחת רוח לכל המאזינים.
תודה רבה, מחמם את הלב.
אני הייתי, רציתי להחזיר תשובה, להגיד משהו בשידור הקודם, אבל לא הלך. אז אמרתי, אני אעשה אצל הרב.
כן, בבקשה.
אז היו שם שני עניינים. עניין אחד של סגולה של הרב פישר, שהיה אומר לשים איזה לבנה בתוך תנור, שם עושים בשביל שאם מישהו יצא לתרבות רעה, אז עושים איזה משהו וזה מצליח. באמת אני עשיתי את זה, זה 10 שנים, הייתי אצל הרב פישר, ורציתי לעודד ולהגיד שבאמת זה עוזר, כי עשיתי את זה למישהי שיצא לתרבות רעה, ו...
נעצרי, לא הייתי בתוכנית הקודמת, אז לא יודע מה מדובר, אבל אני מאמין שהמאזינים עוקבים.
כן, מי ששמע מהמאזינים, כנראה נשארים לשמוע גם את הרב.
כן, הבנתי. זאת אומרת שיש בזה משהו וזה עבד ואת ממליצה.
כן, אני מאוד ממליצה, אני ממש הרגשתי את זה. חוץ מזה, הוא דיבר על מישהו שמצב מאוד לא טוב, לא נעים. והוא אמר לו שהדבר שמרגיע זה קלמן רבים. אז גם זה, אני רציתי לחזק שהבן שלי היה קטן, ועברנו דירה, וזה עשה לו גמגום. והייתי אצל הרב חיים גריינמן, והוא זצ"ל.
כן.
הוא אמר לקחת קלמן רבין ולתת לילד.
מה, מה לתת?
לתת לילד מהקלמן רבין. זה מין סירופ.
זה סירופ, כן.
כן, ובאמת, אחרי פעם אחת הילד השתנה, ומאז הוא לא מגמגם. הוא כבר היום בין 34, משהו כזה. שברוך השם, הוא... ממש, יש אנשים שמגמגמים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם וכל זה, או שהם במצב של חרדות, התחלה כזאת.
כן, תראי, בדרך, שוב, אי אפשר להשוות בין סיפור לסיפור, אבל בדרך כלל באמת גמגום מגיע מאיזושהי תופעת לוואי של חוסר ביטחון עצמי, או של חיי חברה מורכבים, או השפלות.
הקלמן רבי הוא, כן. הוא מרגיע, הוא מוריד את הרף של המתח כנראה, ובאמת זה עוזר.
אם כבר את מעלה את זה, אז אני רק אספר לך סיפור על מור אבי, זכר צדיק לברכה, שבאמת סיפור שמצמרר אותי כל פעם מחדש, אבל חשוב כבר, העלית את הנושא, אז ככה אנחנו נחתום בזה סיפור יפה, גם נקדיש את זה לעילוי נשמתו. כשישבנו שבעה על אבי, אז הגיע איזה בחור בן 15, והוא שאל איפה יושבות כאן שבעה אנשים, רוצה לפגוש את אמא שלי כנראה, אז אמרו לו פה בחדר האחורי, הוא נכנס לחדר, והחדר היה באמת... הומי אדם, היו שם המון נשים, והוא נעמד במרכז החדר, ממש ילד בן 14-15, ככה נראה, את יודעת, ככה עם כובע וחליפה נמוכצ'י כזה, והוא אמר, אני יכול כמה דקות להגיד כמה מילים, ככה בכזה ביטחון, כולם נהיו בשקט, יש לו שם אמא שלי, וחיות שלי, והוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני הייתי ילד שבחברה, קיבלתי המון המון סתירות לחי, ואני ביטחון עצמי באדמה, ועד כדי כך הייתי מושפל שגמגמתי, מגיל 12 מגמגם. והוא מדבר, הוא מספר, והוא מספר את זה בשפה רהוטה. והוא אומר, לפני בערך כמה חודשים, עברתי על יד הבניין פה, אני גר בניין סמוך, עבר על ידי יהודים, זקן לבן ככה, נראה, מדרת פנים, וככה מהנהן לי בראשו לשלום, ואומר לי, שלום, מה שלומך, בחור חמד, וואי, אתה נראה מצוין. וככה, נסתכלתי עליו, איזה בן אדם מבוגר, מחמיא לי ככה, שאני נראה. זהו, ומחרת הוא פגש אותי שוב פעם, ככה בערב, ואומר לי, וואו, איזה בחור ישיבה, אתה, אני מקנה בראש ישיבה שיש לו תלמידים כמוך. ככה כל יום היה זורק לי מחמאה, ו... אני התחלתי לנסות לחפש את האיש הזה, לדעת מה המסלול שלו בשעות, כדי להיתקל בו, ולחטוף ממנו כל פעם מחמאה. ואפילו פעם אחת בשבת, שסיימנו את התפילה, אז יצא שהלכנו יחד לכיוון הבית, והוא שם על היד, והוא אומר לי, תשמע, אני כל כך מתפעל ממך. אתה כזה בחור ישיבה מתוק, ויש לך כזו דרך חרץ, וכאלה מידות. ככה לא הפסיק להחמיא לי, ואני הייתי מתכנן את ההליכה שלי לישיבה לפי השעות שהאיש הזה מסיים להתפלל כדי לתפוס אותו ולקבל מחמאה בבוקר ובערב. ותוך כמה חודשים מהסיפור הזה אני הפסקתי לגמגם. ואמרתי לעצמי, אני בערב ראש השנה יעלה אליו עם כרטיס ברכה ככה ואיזה מתנה, ואני אספר לו שהוא אפילו לא יודע שבזכות זה שהוא כל פעם פוגש אותי ברחוב וזרוק לי מילה טובה, אני כבר לא מגמגם. ותכננתי לעלות בראש השנה, ופתאום ראיתי מודעת אבל, הבנתי שהוא נפטר. אז אני לא יכול להגיד לו את התודעה הזאת, אז אני בא כך אומר לאמא שלי, ואומר לך, לפחות כאשתו.
רגע.
שתדעי מי היה בעלך. שבמילה הטובה שהוא זרק לי, ולא יודע עוד לכמה אנשים ברחוב, הוא אפילו לא יודע בעצמו שבזכותו אני כבר לא מגמגם. זה... סיפור מצמרר, אבל זה כאילו רק מראה שלפעמים ככה לתת למישהו מילה טובה וחיזוק חיובי וחיבוק וזה יכול לשחרר מכל כך הרבה לחצים עד כדי לקחת, כמו שאת אומרת, את הגמגום ופשוט לפתוח אותו, כי זה בסוף עניין של שלווה, רוגע וביטחון. לא תמיד, זה לא בכל המקרים, אבל זה במרבית המקרים.
כן, כן, זה גם דרך. רציתי גם להגיד שאני לפני בערך 4 שנים הייתי מטפל בקשישה. והקשישה הזאת הייתה רואה הידברות, ואז היינו רואים כל מיני רבנים. אחד הרבנים זה היית את הרב, עם הבן, מלומד גמרא, וזה עשה לי כל כך
כן, סדרה שנקראת אבות ובנים, נכון.
כן, זה עשה, זה הרשי, זה כל כך הרשים, לראות איך אבא מתנהג לבן, איזה בן מתוק.
תודה רבה.
הוא פתח כבר גדל.
כן, הוא בחור ישיבה בישיבה גדולה היום כבר.
בפרט יוסף, שיהיה נחת.
אמן, תודה רבה, מרגש.
שיהיו הרבה כאלה, שיהיה להם דוגמה.
אמן, בשורות טובות לכולם, שנזכה לעשות רצון הבורא יתברך בשמחה ובאמת. תודה רבה, לילה טוב, בהצלחה.
מהר מהר יקדמו נורחמך, כי מעולם ועד עולם לא עזבונו חסדך. והימצא והתרצה לעם דופקי דלתך. מהר מהר יקדמו נורחמך, כי מעולם ועד עולם לא עזבונו חסדך. אל תבישנו, נעל תשיבנו, ריקה מלפניך. ולי יש רק מילים פשוטות לדבר איתך, כי דלותי מאוד. ולפעמים גם אין לי מילים, לא אין לי כלים לתאר את כל הטוב. קבל קבל שבתנו לפניך, כי רם וניסה נסה עלינו. נא אל תשכח, נא אל תיקח את הזכות להיות בניך. ולי יש רק מילים שטות לדבר איתך, כי דלותי מאוד. ולפעמים גם אין לי מילים, לא אין לי כלים לתאר את כל הטוב.
אנחנו פותחים שעה שנייה של נפש החיים, עורך ומפיק אותנו שלמה פולק, על הביצוע הטכני המסטורי כהן ומוישי כאן. אחרי המוסיקלי שלנו על הוואשר גריימר ובקצב היום, אנחנו בשעה נוספת שלכם המאזינים, על כל שיחה שרק תרצו לשוחח, לשתף, לשאול, לבקש, או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. אומרים לי גם כאן באוזניה שאין צורך כבר להתקשר יותר, זאת אומרת, אין צורך. תמיד אנחנו אוהבים את השיחות שלכם, אבל פשוט כבר קווים עמוסים, ואנחנו לא נספיק את כולם עד שתיים בלילה, אז עמכם הסליחה, מי שכבר נמצא במערכת, אנחנו נשתדל לפנות אליו, השאר אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב, רציתי להודות קודם כל על התוכנית, שאני מאוד נהנית ומחכה לה.
תודה רבה.
רציתי לשאול, יש לי ילדה שעולה לכיתה א', בגיל שמתאימה, גיל 6 עוד מעט, אני בדילמה אם לעלות או לא. מצד אחד, כאילו, היא לא כל כך מבריקה מבחינת חוכמה נאורה, שהיא נגיד ברמה של 7-8. מצד שני, אם להשאיר, אני יודעת אם זה ייתן עוד שנה. אף שכל ה...
אני אהיה איתך כנה וישר, תראי, פחות תחום שאני מבין בו, למענך כאילו הייתי באמת, להביא לך את המיטב ואת המירב, נכון היה שאת מתקשרת לפה שעתיים לפני, כאילו בשבוע הבא בין 10-12 לחיים ולדר, באמת יותר מתמצא בתחום הילדים, זה פחות התחום שלי, זה ככה מלמעלה, אבל אם כבר שאלת, אני חושב שזו תשובה שצריכה לענות מישהי שמכירה אותה מהפן החינוכי, מהגן או היועצת, כי אני אסביר לך למה. זה מאוד אינדיבידואלי, כי ישנם ילדים שדווקא להשאיר אותם שנה עושה להם טוב, ומה שנקרא נותן להם פייט נכון, ומשווה אותם לרמה ולגילאים בהמשך, ויש ילדים שזה לא עושה כלום, וזה סתם לבזבז שנה. וזה באמת פר, זה אינדיבידואלי לכל ילד ולכל תמונת מצב. כן הייתי מתייעץ עם, לא יודע להגיד לך, עם גננת שלה איפשהי היום, או יועצת חינוכי של בית הספר, זאת אומרת, מה הם חושבים, מה נכון לילדה, אבל שוב, אני מסתייג, אני אומר לו, טובתך, נסי לעלות פה בשני הבא אצל חיים ולדר, מאמין שתקבלי יצאה הוגנת יותר.
הבנתי, ואם אפילו על אף שיש לי כאילו דחף כזה לעלות, על אף שאומרים שלא, האם זה יהיה בסדר? כאילו, כשאת דחף כזה, כן, בכל זאת.
תראי, אני אגיד לך מה, יש לנו קצת בתור הורים קושי לשפוט את הדברים בצורה אובייקטיבית, כי אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו הורים. בוודאי שלנו הכי נוח והכי קל והכי נכון, אתה יודעת, שילד הולך כמו כולם, גן חובה, כיתה א', ב', קשה לנו לקבל תשוב, כאילו שאנחנו משהו לא סטנדרטי, קשה לנו עם זה, וזה בלגיטימי, זה בסדר. עכשיו, יכול להיות שאם זה לא נכון לילד, אז אנחנו כביכול על מזבח הנוחות שלנו מקרבים את הטובה של ילד, וזה מאוד מאוד עדין. לכן האינטואיציות שלנו כהורים לא תמיד משמשות אותנו לטובתנו במקרים הללו. לכן כן הייתי מפנה את זה לאיש מקצוע.
הבנתי. בסדר, אז תודה רבה.
100%.
בשורות טובות.
בשורות טובות ובהצלחה רבה רבה.
אמן, תודה.
ילד שלי אתה אור שמוביל את כל הדרך אל תשכח את התום שבך לנצח אהבה נותנת להבין משמעויות להבין משמעויות שאלתך עלה אהבה נותנת להתחיל לבנות חלום להתחיל לבנות חלום של הגשמה אם תדע לאהוב אהבה תבוא אליך אל לכבה האור שבך לנצח אהבה נותנת להבין להבין משמעויות של התחלה אהבה נותנת להתחיל לבנות חלום להתחיל לבנות חלום של הגשמה את החיים המתמשכים ילד קח אותם לאט בוקר של מחר יגיע תתחיל שוב מחדש הבטחות שמתבטאות אך שפה אחת גדולה סענך על השמיים אתה לא לבד
אותם לאט. בוקר של מחר יגיע ותתחיל שום מחדש. הבטחות שמתבדות עכשיו פחת גדולה. סעניך לשמיים ילד שלי אתה אור שמוביל את כל הדרך. אל תשכח את התום שבך.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה ואף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
רשת פיצה אורי, האיכות, הטעם והמסורת. ירושלים, רחוב מלכי ישראל 6, רחוב ירמיהו פינת בריינדס, ובבני ברק בסניף החדש, רחוב אהרונוביץ' 10. לשירות משלוחים מכל הסניפים חייגו 1-700-72-71-71. זה לא סתם פיצה, זה פיצה אורי.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
סובלים מחרדות? דיכאון? הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
Thank you.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מבורך.
יישר כוח על התוכנית, זה ממש, ממש נראה מלא כל פעם מחדש.
תודה רבה, מחמם את הלב.
יש לי כמה שאלות, אני פשוט, אנחנו גם אני לפני שידוחים, אז רציתי לשאול כמה שאלות. אני עכשיו, אותו טוב, את השם התחיל. אז השאלה הראשונה, לגבי הדרישות, הם מספקים כמה צריך לדרוש, אם צריך לדרוש, כמה דורשים, כאילו, אני לא יודע, תלי בעדות, אני לא יודע, כאילו, איך עושים את זה בעצם, לדרוש, מינימום, כמה, לדירה, לקנות דירה, רק לסחירות, איך אני מסתדר עם זה?
אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שיש בזה כללים, ואם תשאל אותי גם באופן אישי, אני נגד כללים. זה הכל עניין של יכולת ופרצה. זאת אומרת, אני לא חושב שנכון לבוא ולומר, תשמע, אני רוצה בשידוחים X כסף, או מגיע לי בשידוחים Y כסף. אני לא אוהב את זה, לא באופן אישי וגם לא באופן מחשבתי וגם לא כאג'נדה. אני חושב שזה גם דבר פסול, הוא לא נכון.
מינימום, אין איזה מינימום
שמבקש. מה זה מינימום? מה, בינינו, זה הכל עניין שקשור כל הצעה והצעה לגופה. זאת אומרת, יכול להיות אנשים שיציעו לך הצעה של בחורה שבאה מבית, שיש שם ברוך השם יכולת, ואז אני לא חושב שיש טעם לבקש, כי הם ירצו לסדר את הבת שלהם בדיוק כמו אותך, כי אתה הופך להיות גם ילד שלהם. ואם אין יכולת ולתבוע ולדרוש ולהתנהג מה שנקרא בגסות, זה גם לא נעים. זה מאוד עדין, אתה מבין?
כל מקום לגופו.
כן, כל מקום לגופו, וכל עסקה לגופה, וכל הצעה לגופה, ויכולות פתאום שיצא לך בחורה, תקשיב שאין דברים כאלה. בעלת מידות ועירת שמיים, ותואר ויפת חן, אין נדירה, אין שם כסף. נו.
נו, אז מה אז?
מי אמר שווה לפספס כזה שידוך? אתה מבין? זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. ומה אתה הולך לעשות בחיים? האם אתה מתכוון רק ללמוד או גם לעבוד? שזו גם שאלה, זאת אומרת.
הרב אומר, זה יותר פרטני, הרב אומר.
בוודאי, משום שאם בחור באמור תשמע, אני בהחלט חושב גם לקבוע איתים, אבל גם לעבוד. אז למה שההורים של הקהלה צריכים להיקרא? בוא, תגיע, אתה בכוחות, אתה מבין? זה כל כך אינדיבידואלי. יש בחור שאומר, תשמע, אני באמת לא מעניין כלום חוץ מתורה. רוצה להיות ספון, אני הולך להיות גדול הדור הבא. אני מחפש את הרבנית שמוכנה להיות לי למשענת. זה גם שיקול, משום שאתה יודע שהבחור הזה לא מתכוון לצאת לעבוד, והוא חייב חיי תורה, והוא נהנה מתורה, ויונק תורה, ושוטה תורה, ואוכל תורה. הוא מתכוון להיות ספון בבית המדרש עד יומו האחרון, והשרה והשרי חלקו. זה סיפור אחר, משום שבחור אתה יודע, בן אדם כזה שהוא לא יקבל שום דבר, ולא יהיה לו תנאים, יהיה לו קשה להגשים את השאיפה שלו, אלא אם כן אשתו בא עם איזשהו משרה ומקצוע שיכול זה כל כך הרבה פרטים תלויים בזה, שאני באמת לא חושב שצריך להגיד אמירות. לפעמים בחורה יכולה לבוא מבית שבאמת אין שם שקל, אבל היא באה עם מקצוע טוב, והיא בחורה חרוצה, והיא יכולה לפרנס ולהחזיק את הבית. באמת שווה לשקול. כן, ממש ככה. לבקש ממי שהרחמים שלו, זה הכל. אין בזה שום גדרים ושום תנאים, ולא כדאי גם להצעיר הצהרות, כי זה לא טוב.
כן. עוד שאלה קטנה.
כן.
באמת בחורים נפגשים. נפגשים, באמת רואים שהכל בסדר, הכל תקין, הכל מהלך טוב, באמת רואים שמש חיבור, כאילו, אבל לא יודעים אם באמת זה זה, כאילו, זה הולכים לחיות פה 70-80 שנה, כאילו, ולמה באמת שזה השידוך שלי בעזרת השם? כאילו, הכל בסדר, אבל למה שזה יהיה השידוך בעצם?
אתה שואל שאלה מצוינת, ואני אענה לך תשובה שאתה בעזרת השם תבין אותה כשתתארס. אני אומר לך את זה גם עם הבת של אדם שבעצמו היה בשידוחים, וגם עם הבת של אדם שמייעץ לבאמת מאות, אם לא אלפי אנשים בשידוחים. כן, וגם ברוך השם, לא מזמן זכיתי גם לחתן בת, אבל אני אגיד לך משהו. הרגע הזה, שפתאום מה שהוא אומר לך זה, הוא רגע שאי אפשר להתכונן אליו, אי אפשר לצפות אותו, וגם אי אפשר להסביר מה קורה באותה שנייה. אני מכיר אנשים שנפגשו, והפגישות היו מצוינות, והכל היה חלק. בפגישה רביעית וחמישית, ושאני אומר, נו, הוא אומר, תשמע, הכל בסדר, רוצה לסגור? לא יודע, לא יודע. אתה רוצה להוריד? גם לא יודע. אתה יודע, לא היה לא לפה ולא לשם. ויצאו, ופתאום נפגשו עם מישהי, 3 פגישות ולא 5. הפגישות היו פחות מעניינות, ופתאום קרו כשרבית בא לו, הערה כזאת. אני חושב שזה זה. זה משהו שהקדוש ברוך הוא מבזיק לנו הערה בזמן אמת.
שמה, מה מרגישים? כאילו שזה זה, מה
אין לי גם הסבר. משהו דוחף אותך להגיד, אני רוצה להתארס איתה. אין איזה הרגשה מסוימת. פלוני הרגיש משהו בלב, השני משהו בפה, בראש, זה איזשהו דחף שמימי שהוא כלל וכלל לא בידינו, לא בפרמטרים שלנו, לא באמת הבדיקה שלנו בכלל. אין לנו בכלל כלים לאמוד את זה, וגם אין אדם שמדריך ויכול לספר לבחור מה הולך להרגיש לפני שהוא סוגר. ואני אומר את זה להרבה בחורים בשידוכים, והם מתקשרים אליי אחרי שהם התרסו ואומרים לי, תשמע רב, זה וואו, אתה כל כך צודק. יצאתי, ראיתי 5 ו-6 ו-8 ו-10 בנות, ולא יודע משהו, פתאום פה, בום. זה משהו שמימי שהקדוש ברוך הוא באותו הרגע נותן את ההערה הזאת.
בעצם הרב אומר שאין עניין בהרבה פגישות, כאילו בעקרון כמה פגישות זה כבר אפשר להגיד שזה זה.
תראה, אתה רואה בעצמך שאנחנו, מדבר כרגע על הציבור הדתי לעומת הציבור הכללי, בציבור הדתי לא משנה כמה הוא פתוח, מדובר על מספר כלשהו של פגישות, בסדר? בין 2 ל-3 עד 10, לא יותר מזה, אנשים פה לא יוצאים ביחד, לא חודשים ולא שנים. אתה רואה סייעת הדשמיה בזוגיות של כל כך הרבה בתים בישראל, לעומת אנשים שיצאו שנים ומתפרקים בתים בזה אחר זה. זאת אומרת, זה לא באמת בעמות הבדיקה שלנו. הרי באמת אי אפשר להכיר, ואני אדבר אותך פתוח, אפילו שאני קצת ילחיץ אותך, אבל אין מה לעשות, אתה בשידור, אם אתה צריך לדעת האמת. הרי אי אפשר באמת להכיר מישהי או מישהו עד שלא מתחדמים איתו ושמים את הטבעת. לא משנה אם נפגשים 5-6 פגישות או יוצאים 5-6-7 שנים. עד שמתחתנים ואחרי שמתחתנים, זה שני עולמות, זאת נקודה, זאת עובדה, רואים את זה. אז אם אנחנו תולים את זה בסייעתא דשמיא ומשליחים על הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, משליך על השם יהבך, אז אם אנחנו הולכים לבדוק לבד, אז ככה זה נראה. אין לא באמת משהו שהוא נמצא אצלו. אנחנו בודקים ברמת השתדלות, לראות שיש התאמה בסיסית, שאין פערים מדי גדולים, שלא מדובר במשהו בכלל שהוא לא בסגנון, אנחנו שוללים מרחקים. אנחנו לא באמת יודעים דברים לעומקם. ופתאום כשזה זה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הערה, אבל אני מאחל לך שזה יקרה לבחורה הראשונה, אבל תצטרך להתגלגל ולעבור מסע ארוך.
אמן, אמן, יישר כוח.
בשרות טובות, בשעה טובה, שהקדוש ברוך הוא ינחה אותך בדרך הנכונה.
אמן, אמן, יישר כוח כבוד הרב, על כל התוכניות ואפרט על התוכנית הזאת, ממש יישר כוח.
תודה רבה, בהצלחה לך, בשרות טובות בקרוב.
אמן, אמן, תודה רבה. היה טוב. כל טוב.
עמד העבד בתפילה, כיוון ליבו כלפי מעלה, וכך ביקש בבכי, עשה נא חסד עמדי, ואמצא אישה לבן אדוני. טרם קילה לדבר, והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר. הירוץ לקראתה אליעזר, לפי שראה שהמים עלו לה לעזר, טרם קילה להרר, והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה, ותמהר ותאר קדה אל השוקת. על כן ראה משמיים את אשת החסד. עמד העבד משתום והשתחווה להשם, אשר צלח דרכו ולא עזב חסדו, והמיתו מעם בית אדונו. טרם קילה לדבר. והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר וירוץ לקראת אליעזר. לפי שראה שהמים עלו לה לעזר, טרם קילה להרהר. והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה ותמהר ותיאר קדה אל השור. על כן ראה משמיים את אשת החסד, ומאז ועד היום, ומאז ועד היום 40 יום טרם יצירת הוולד, יוצאת בת קול אלו קול במכון ומכריזה על זיווגה של כל אדם ואדם. כן אברהם ושרה, כן יצחק
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקרב.
הרב.
כן, בבקשה.
אני היום נכנסתי לבידוד. יש לנו מורה במקום שבו אני לומדת. היא התגלתה חולה. ואני היום, כאילו מחר, אני צריכה לעבור בדיקה לקורונה, ואני ממש הלילה, כאילו אני לא יודעת איך אני אעבור את הלילה, אני ממש לחוצה.
ממה?
לילה רב לחוצה. מה?
ממה את לחוצה?
אני לא יודעת מה...
אין לך, לא, ממה, אין לך ממה לפחד בכלל. כל בסדר, קודם כל אני עברתי 3 פעמים בדיקת קורונה בחודש האחרון, וברוך השם שלילי, וגם אצלך יש שלילי, ובת כמה את?
אני בת 14.
נו, חשבתי, את בלחץ לא, לפחות כמו מה... אישה בת 80.
לא, אני מאוד מפחד מהקטע שלא
שמה,
יודעת.
שמה, שמה. בוא נגיד שחס ושלום, חס ושלום זה חיובי. מה קרה? את יודעת שנערים, את יודעת שנערים ונערות בגיל שלך, אין להם אפילו תסמינים של קורונה?
אבל יש לי הורים.
מה?
יש לי הורים, מבוגרים.
בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור. את בבידוד עכשיו?
כן.
בעזרת השם, תראו את הבדיקה מחר, יש לי לי הכל, אל תהיי בלחץ, אין סיבה להיות בלחץ, אנחנו לא מנהלים את העולם, אתה יודעת, עכשיו את כבר בלחץ על ההורים שלך, ועל השכנים מלמעלה, ועל הסבא והסבתא, יש בורא לעולם, אנחנו לא מנהלים כלום, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ובאמת שאין לך מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, תשאירי לו את זה, קחי ביטחון הלילה, תגידי פרק תהילים טוב, יושב בסתר עליון, תחיל לישון טוב, תקוי ומחר תעשי בדיקה, עוד כמה שעות קבלי תשובה שאת שלילית, והכל יהיה בסדר.
אבל סתם, בכל התקופה של הקורונה, יש לי גם פחד כזה.
תראי, זאת תקופה, נכון. זאת תקופה שקצת מאפסת אותנו. אנחנו אנשים שהיינו רגילים שאנחנו שולטים בלוח הזמנים שלנו, ושולטים במהלכי החיים שלנו. התרגלנו כביכול שאנחנו מנהלים את העולם. נכון שזכרנו שיש בורא לעולם, והוא מנהיג, אבל אתה יודע, בכל זאת אנחנו, ואנשים כבר ידעו איפה הם בקיץ יהיו, ואיפה הם יטוסו בחגים, ואיזה דירה הם יקנו, ועם מי יתחתנו, ולאן הם ילכו, ומתי הם ילדו, ופתאום הם קלטו שהם לא יכולים לתכנן שעה קדימה. ופתאום אנשים עמדו בערב פסח במצב שהם לא ידעו בכלל אם יש מקולת עוד 5 דקות או אין מקולת. קדוש ברוך הוא לפעמים מכניס לנו לפרופורציות רק בשביל שנלמד שאנחנו לא מנהלים פה כלום. אז נכון, זו טלטלה לא פשוטה. זה נתן סתירת לחי וזעזוע והעמיד הרבה אנשים במקום מכל הגוונים ומכל הסוגים. ואם היו מספרים למישהו שבועיים לפני פורים, תשמע, בעוד שבועיים המטוסים לא יטוסו בשמי העולם, ובורסות ייסגרו, ובתי ספר ותיכונים ייעלמו, ותלמידים יישבו בבתים, יגידו שאתה לא נורמלי. מי יכל להאמין דבר כזה? שאין טיסות ואין בתי ספר, ואין מסחר ואין מסעדות ואין מלונות ואין כלום, וכל העולם הפך להיות שממה ברגע אחד. מהמדינות הכי חזקות בעולם, אמריקה וסין, כלום. שנייה אחת דממת על חוט כל העולם עומד דום כאילו מעמד הר סיני.
אבל איך אני יכולה, כאילו, שלא יהיה
לי את הפחדים עלי,
יש משהו ש...
הפוך, זה רק מראה לך שאין לך ממה לפחד, כי הכל מאיתו יתברך. הפוך, זה, אם זה היה בשליטה של אנשים, היה מה לפחד אולי, שאנשים רעים יעשו לי דברים. אחרי שאנחנו רואים כמה הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, אז החיים שלך הרבה יותר קלים, זרקי את הכל על בורא עולם, תגידי לו, אני מאמינה בך. לא יהיה לי כלום, הכל בסדר. זה נטו נטו בידי שמיים, הפוך, יש לנו יותר קל לנו להאמין היום, שאנחנו מבינים שאנחנו אפסים כאלה גדולים, איך שהכל מאיתו יתברך. קחי את זה למקום החיובי, לא השלילי. הקורונה שלך תהיה שלילי, אבל האמונה שתהיה חיובית.
טוב, תודה.
בסדר? בשורות טובות ולילה טוב, בהצלחה.
Amen.
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
ערב טוב, לילה טוב.
כן, בבקשה.
שמי יוסי.
כן, יוסי.
אני בחור שמרותק לכיסא גלגלים. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך להציג את זה. העניין הוא ככה. ברוך השם הכל בסדר, אני לומד בישיבה רגילה והכל טוב, ואני רואה ממש סייעתא דשמיא בעמלי בלימוד, שאני לא, זה לא מובן מאליו שבחור כמוני זוכה ללמוד במסגרת רגילה. עברתי הרבה הרבה תלאות עד שהגעתי למנוחה ונחלה. זה לא המקום להעריך, הנקודה היא כזאת ש אני ברוך השם, כמו שאמרתי, יושב ולמד הבית. ההתמודדות שלי הכי גדולה זה העניין של השידוכים. אני ברוך השם, לא, אני לא בא חלילה לפאר את עצמי, בחור מאוד שמח ובחור שמנצל כמעט את רוב היום ללימוד. ואני באמת, אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה שאני שמח בשמחת חתונה של כל חבר. הבעיה היא שהנפילה מגיעה ש עוד שנה, עוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת, וברוך השם אתה רואה את חבריך מתחתנים ואתה פשוט תקוע, ואני רשום בכל המאגרים של השידוכים של המוגבלים, ואני פשוט לא יודע מאיפה הקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוחות, ואני מרגיש שזה נגמר, כי עוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת ואין כלום. ומצד אחד אתה מאוד רוצה להקים בית, קצת שני אתה מפחד, וואי, תשמע, בונה, אני מוגבל, אז אולי זה בלגן, אולי זה סתם, כאילו, אני אקח עוד איזה מוגבלת, לא שזה רע, אבל אני אביא עוד מהמסע להורים, כאילו, לא מספיק מתמודדים עם מוגבל אחד, עכשיו עוד אחד, כאילו, ואתה כל כך רוצה להקים בית, ואתה לא יודע מאיפה להמשיך, מאיפה לקבל את הכוחות, כאילו. אז השאלה שלי, איך אפשר להמשיך? כי אני רוצה להמשיך ללמוד, אני מאיפה אפשר להמשיך לקבל כוח?
ראשית כל, אני רוצה להגיד לך שאתה מאוד מרגש אותי בדברים שלך. אני לא אומר לך את זה סתם. ואם אפשר רק לשאול, בן כמה אתה?
28 עוד מעט.
תראה, האמת שהדברים שאמרת כל כך רגשו אותי וכל כך חיזקו אותי, שאני חושב שפשוט היית צריך להקליט את עצמך ולהקשיב לעצמך. אני אסביר. פתחת ואמרת משפט מאוד 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 מרגש. פתחת את השיחה עם המילים, זה כל כך לא מובן מאליו שבחור כמוני עם המגבלות שיש לי יושב בישיבה רגילה ולומד ועושה שטייגן ואוהב ללמוד ומצליח. אני מדייק, פחות או יותר זה המילים שאמרת?
כן.
אז זאת אומרת, ואני רציתי לקטוע אותך באמצע ולהוסיף לך, אבל אמרתי, ניתן לך לדבר, ורציתי להוסיף לך את המשפט הבא, כשכל בחור שהוא לומד בישיבה והוא שמח, זה לא מובן מאליו. קל וחומר, כמו שאתה מציין את מה שעברת. עכשיו, אם אני מתמקד במשפט הראשון שלך, ובאמת אשריך שאתה יודע להודות, להכיר ולהעריך את מה שיש לך, כי לצערנו הרב, אחד הדברים הקשים של האנשים שהם לא יודעים להעריך את המתנות שיש להם. אבל פתחת עם כזו אמונה ועם כזה חיזוק, ואני שואל את עצמי ביחד איתך בכל. וכי זה שאתה יושב היום בישיבה, וזה כשלעצמו לא מובן מאליו. וזה שאתה עושה שטייגן ומצליח בישיבה ועוד שמח בחתונות חבריך, זה עוד יותר לא מובן מאליו. ואני בטוח שגם יש לך מעמד טוב בישיבה, כי אני גם שומע על הקול שלך שיש לך עוצמות, שזה עוד יותר לא מובן מאליו. אותו פורא עולם שאת כל הלא מובן מאליו האלה בחר לעשות אצלך, אתה חושב שלא ייתן לך בסייעתא דשמיא פתאום את הישועה בשידוך? אני שואל, אני לא מקשה עליך, אני ביחד איתך אני חושב.
הרב שואל אותי, אתם באמת רוצים לשמוע את התשובה שלי?
כן, בוודאי. מה?
אני אגיד לכם, שידוך של מוגבל, נכון שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל שידוך של מוגבל הוא כל כך מורכב, שאתה באמת לא, לא קולט מאיפה, כמובן שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, אתה לא קולט מאיפה זה יגיע, כאילו.
אין ספק. אין ספק, זה גם משהו עלום, שאפשר לדעת את הפערים שלו ואת ההשלכות שלו. אבל בגלל שאנחנו לא יודעים כלום, ובגלל שזה כל כך גדול עלינו, אני בדיוק שואל את אותה שאלה, אני אומר, אתה אומר לעצמך, בכזו אמונה וביטחון, ובכזה חן, ואני אומר לך שרגשת אותי, שכשכך פתחת את השיחה, זה לא מובן מאליו שאני בחור ישיבה סטנדרטי שיושב ולומד ושמח. וזה קרה לך. וזה אצלך, זה איתך. למה שזה לא יקרה לך בשידוך? מה, הרי אתה יודע טוב מאוד שעם כל המורכבויות שיש, וגם לך יש מורכבויות, אתה יכול להעיד על עצמך שאתה בישיבה רגילה בחור שיושב ולומד ושמח. נכון? זה נתון, זה קיים.
כן.
אני אספר לך אבל סיפור. סיפור קצר. יש לי כהרבה חברים, ברוך השם, אני מכיר הרבה אנשים, ולפני תקופה באמת פגש אותי יהודי שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, שהוא גם עם איזשהו מוגבלות. לא, אי אפשר להשוות מוגבלות למוגבלות, אתה יודע, אחד אינו שכל, זה מוגבלות יותר גרוע מהכל, ואחד אינו לב, זה בכלל זה מוגבל, נכות לב, אני אומר לך יותר גרוע מנכה, אבל תעזוב, יש אנשים שחושבים שכלפי חוץ הם נראים שלמים, אבל אני לא נכנס לזה. מוגבלות חיצונית מסוימת. והוא ישב איתי באמת, ואמר, תקשיב, אני אומר לך, אני לא חושב שאני אתחתן בחיים. אלה היו אמירות שלו. אמירות...
חילה כבוד הרב, גם לי לפעמים עובר המחשבה הזאת.
מצוין. לא, אז הוא לא עוברת לו מחשבה, הוא ישב מולי עשרות פגישות ואמר לי, הרב, תעזוב, אני לא אתחתן. כבודה, עזוב, אבל מי תרצה אותי? אלו המילים. ובחור שלא חסר לו כלום. אבל הוא לא סתם נפל למשבר, כי ככה הוא חשב, אתה יודע, אולם הרי הולך לפי נורמות. אז זה לא כמו כולם, אז זה כן כמו כולם. וזה היו משפטים, ואני אומר לך שאני אוהב אותו, והוא אוהב אותי, ואנחנו חברים. והייתי מחזק אותו, והוא אומר, הרב, אתה צודק, אבל. אבל, 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 ומי, 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 ולא ראית בחיים שלך כזו סקפטיות. אני לא אעריך אתך, כי גם השעון נגדנו, אבל ברוך השם, בקורב ממש הוא מקים בית. עם בחורה, עם... אפס מוגבלויות. אפס, אתה שומע? בחורה שבלכתחילה, שבלכתחילה היה תור שלם לקחת אותה. ואתה יודע מה? אני לא חושב שצריך להוסיף מילה. ואם אתה היית שומע את הבן אדם הזה, בכל כך הרבה פגישות אישיות שלי איתו, כמה הוא מדבר על זה, היית אומר, תשמע, עכשיו אתה מבין שכשבן אדם גם אומר את זה, לא רק חושב את זה, פסיכולוגית, אתה מדבר ואתה מתחיל להאמין במה שאתה אומר, אתה מכיר את זה. אז אתה גם מקבל סוג של ייאוש. אז תעזוב, אז אני לא שווה, אז אם תסתכל, אתה מכיר את זה, זה מחלחל, זה כמו כדור.
זה מאוד נכון.
זהו, אז אני אומר לך, הוא גם אמר, וגם האמין שהוא עוזב את העולם רווק, הוא אמר לי, אני הלוואה שלי תהיה של רווק. הוא כבר החליט, כבר סגור אצלו.
אני תמיד אומר שאני בחור רווק שמעלה אבק.
זהו, אז אתה תנקה את החליפה שלך מהאבק עכשיו, כי בעזרת השם בקרוב עד ראש השנה אתה מתקשר פה ואנחנו עושים לך פה תילי לילי ואידי שומע ברדיו ותביא שידוך טוב אבל אל תשכח להתקן אותנו
אני
רוצה שם בעזרת השם, שימחת אותי, חיזקת אותי ותתקשר לספר שהתערסת ושאתה שמח
תודה רבה כבוד הרב
בשורות טובות ולילה טוב
כל טוב
הבא אל ביתך. ייתן השם, ייתן השם, ייתן השם את האישה הבא אל ביתך.
כן, וכאן מודיעים לי בהפקה שבעצם השיר הזה חותם את תוכניתנו ליום נפש החיים. אז ברור שבראשונה רוצה אני להודות לבורא כל העולמים על כל השפע העצום שנתן נותן ויתן לנו, ועל כך שהקדוש ברוך הוא עוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. תודה רבה לך בעולם, אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך ולמפיק האגדי שלנו, שלמה פולק, שעושה מלאכתו נאמנה עד שעת לילה כה מאוחרת, ולצוות הטכני הנפלא שלנו, באמת המאסטר, טכנאים, אורי כהן ומוישי כאן, למי שאחראי על המוסיקה הכל כך מיוחדת שלנו, הלאו אשר גרמיה בקצב היום, ולכל הצוות הנפלא כאן באולפן, שיושב איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת, תודה מיוחדת, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת, סליחה מאותם עשרות אם לא מאות המאזינים שלא הספקנו לשוחח איתם. אנחנו עם יוצאי השנה שוב נשתמע כאן ביום ראשון הבא ב-6-7 עם שיחת היום, וביום שני הבא בין 12-2 תוכניתי נפש החיים. ועד אז בשורות טובות, ישועות ונחמות, שימרו על עצמכם, שימרו על יקיריכם, יזהרו והתנהגו על פי הכללים. ואם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב.